כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האגדה של פסח. הגמרא מסכת פסחים בדף קט"ז אומרת, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. וכך אנחנו אומרים, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. פרעו לא גזר אלא על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר, כתוב בספר דברים, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ובסוף, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. הפסוקים האלה הם בספר דברים, מפסוקי פרשת ביקורים. ארמי עובד אבי, לבן הארמי, ביקש לאבד את אבי, כלומר את יעקב. ובסוף יעקב, וירד מצרימה, הוא וילדיו. ובאו לחלות אותנו במצרים, ויגור שם במתי מעט, בהתחלה יעקב ובניו היו מועטים במצרים, ובסוף שם, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. וכך התקיימה ההבטחה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בדרך הדרוש, בעבודת השם, אמרו כך. האדם רוצה להתחזק ולהתרומם בעבודת השם, בשבתות, בימים הטובים, בליל הסדר, הוא מתרומם ומתחזק. אז מגיע יצר הרע ואומר לאדם, נו באמת, כמה זמן כבר זה יחזיק מעמד? עוד דקה? עוד יומיים? לאחר מכן זה יעבור לך. מה אתה צריך את זה? היצר הטוב אומר לאדם, קדימה, תעשה מה שאפשר. זוהי הבחירה שלך ברגע הזה. הבחירה זה כוח שיש לך ואין למלאך. לכן אל תשמע אל היצר. אם אתה יכול להתקדם ולו במעט, תחטוף את ההתקדמות. וזה מרומז בפסקה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. מגיע יצר הרע ואומר, אחד? פעם אחת להתקדם בעבודת השם? לא צריך את זה. על אחד, פעם אחת לבחור בחירה טובה, פעם אחת לעשות מעשה טוב, זה לא משתלם. המחשבה הזו עמדה עלינו לחלותינו. לא אחד, לא כדאי אחד. אחד זה לא משתלם. פעם אחת להתקדם, פעם אחת להתחזק, פעם אחת להתרומם. לא אחד, זה לא משתלם. המחשבה הזו היא עמדה עלינו לחלותינו. כך אמר החזון איש. לפרש את סמיכות האותיות צדיק קוף רש. אם האדם מרגיש שהוא צדיק, מזכיר את המילה צדיה. צדיה, התרגום אונגלוס אומר בספר בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו, צדיה, ריקניה. כלומר, צדיה זה משהו ריקן. אם האדם מרגיש שהוא צדיה, שהוא ריקן, ריק מתורה, ממצוות, המענה, קוף רש, קריה רבי, תקרא לעצמך רבי, רב גדול, חזק את עצמך, תעודד את עצמך, אפילו קצת, כך תוכל להתרומם, כך תוכל להתעלות. כך מצינו בגמרא מסכת, בבא מציע בדף פ"ה, רבינו הקדוש, הזדמן למקום שהתגורר בו, יוסי, בנו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. נודע לו שהבן הזה יוסי לא מתנהג בדרך התורה, רחמנה ליצלן. רבי הביא אותו לפניו, אסמכי ברבי, הוא שמח אותו, סמיכה, שיקראו אותו רבי. הוא מסר אותו לרבי שמעון בן איסי, שילמד תורה, שיתאים לתואר שיש לו. הוא לא למד תורה ואז קרוי רב, אלא קרוי רב ואז ילמד תורה. וכך הוא נשאר ללמוד תורה בבית המדרש, ונעשה תנא הקדוש. עד כדי כך שבשעת פטירתו יצא בת קול ואמרה, שהוא היה גדול בתורה כמו אביו. הכל התחיל ממה? שקראו לו רבי, חזקו אותו, עודדו אותו. אומר רעשי, למה קראו אותו רבי? כדי שיתקנת, יהיה לו קנאה חיובית וישים ליבו על התורה. אם אפשר לחזק אדם קצת, אם האדם יכול לחזק את עצמו קצת, דבר נהדר. אבל האדם אומר לעצמו, לא, אחד? התחזקות אחת? עשייה אחת? זה לא כדאי. על זה אומרים שלא אחד בלבד, שלא תאמר שאם זה אחד אז זה לא משתלם, אל תעשה משהו אחד. החשיבה הזו עמד עלינו לחלותינו. מצינו עוד הסבר יפה מאוד על והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אומר בעל הברוך טעם, יבוא בעל הדין ויטען נגד עצם קיומנו בגלות, זה חילול השם. הרי אומר הנביא יחזקאל, ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. למה? היות שהגויים יאמרו, עם השם אלה ומארצו יצאו, למה הם לא בארצם? אומר רשי, ויחללו את שם קודשי, השפילו את הכבוד שלי. ומהו חילול השם? יאמרו האויבים, מארצו יצאו, הקדוש ברוך הוא לא יכל להציל אותם, הקדוש ברוך הוא לא יכל להושיע את עמו ולהשאיר אותם בארצם. והרי על עבירת השם אין כפרה גמורה אלא במוות. אז מאיכן זכות הקיום שלנו? לכאורה מגיע כאשר נמצאים בגלות, על עצם חיול השם עונש מוות, רחמנא ליצלן. אלא אפשר להשיב על כך, עצם זה שעם ישראל נמצאים במהלך הדורות בכל מיני ארצות וסובלים מכל מיני קשיים אלה ואחרים, בזה גוף המתקדש שם שמיים. למה? היות שחזל אומרים בגמרא מסכת סוטה, משה רבינו אמר, הקהל הגדול הגיבור והנורא, הגיע ירמיהו ואמר, איך אפשר לומר הקדוש ברוך הוא נורא? הרי גויים מגיעים להיכלו של הקדוש ברוך הוא ועושים שם מה שהם רוצים, איה נוראותיו? לכן הוא לא אמר את המילה הנורא. דניאל אמר, איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא גיבור, איכן הם גבורותיו? אז הוא לא אמר גיבור. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, עד רבה, זוהי גבורתו והקדוש ברוך הוא נורא. הקדוש ברוך הוא גיבור שכובש את יצרו ולא מתנקם ברשעים, אלא הוא ערך הפיים. ואיכן הקדוש ברוך הוא נורא? איכן היא העוצמה שלו? שאומה אחת עם ישראל יכולים להתקיים בין האומות? אם כן, יוצא כך. הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לקדש את השם. איכן מקדשים את השם? או כאשר נמצאים בארץ ומקיימים את התורה ואת המצוות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. או שיוצאים אל הגויים בגלויות, והיא שעמדה לאבותינו. מהי הזכות? הרי אומר הנביא יחזקאל, כאשר אנחנו מחוץ לארצנו לכאורה זה חיול השם, איכן הן נוראותיו של הקדוש ברוך הוא? איכן היא העוצמה של הקדוש ברוך הוא שהוא מגן על האומה שלו, שממלכת כהני וגוי קדוש? מהי הזכות? והיא שעמדה לאבותינו. זו הזכות. מהי הזכות שעמדה לנו? שלא נאבד את זכות קיום החיים שלנו, שהרי מי שמחלל השם עונשו מוות. התשובה היא, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מהי הזכות? שאנחנו בכל הדורות היינו בין העמים ועומדים עלינו לחלותינו ולא מצליחים. אם כך, זה קידוש שם שמיים. זוהי הזכות שעומדת לנו, שלא נאבד את זכות קיומנו בגלות. זה רעיון נהדר. ומכאן לעוד נקודה. אנחנו באגדה אומרים שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא יש כל כך הרבה אנשים בכל דור ודור. בוא ונראה מלבן הארמי מה ביקש לעשות ליעקב אבינו, ולאחר מכן פרו גזר על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל. הרבה שאלו שאלה. בעל ההגדה לכאורה אמור להגדיל את נס יציאת מצרים וההצלה מהידיים של פרו. הרי זה העניין וזו המטרה של ליל הסדר. אבל בפועל נראה שהוא מקטין את הנס. למה? הוא אומר, לא רק במצרים, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אז קודם כל זה קורה בכל דור. ויותר מכך, אם כבר צריך לעשות איזשהו אירוע, בואו ונעשה על נס ההצלת יעקב מלבן שביקר לעקור את הכל. הרי נס לבן גדול מנס יציאת מצרים. רעיון נהדר של הגאון רבי תנחום גרשון ביליצקי, בעל שוט גינת ביטן, מופיע גם משמו של בעל הבית ישראל מגור. התורה מבטיחה בספר ויקרא שגם כשעם ישראל יהיו בארץ אויביהם, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. הקדוש ברוך הוא מבטיח שגם כשעם ישראל לא ילכו בדרך התורה, לא ישמרו את המצוות והכללות יחולו עליהם, לא יעזוב אותם הקדוש ברוך הוא. אם כן, גם כאשר ינסו רחמנא ליצלן לחלות את עם ישראל לא יצליחו, ולכן מה שלבן ביקש לעקור את הכל, זה ברור שזה לא יצליח. החידוש היה דווקא אצל פרו הרשע שהתחכם ולא גזר אלא על הזכרים. אם זו הייתה גזירת כליה מוחלטת, זה לא היה עובד, מכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח שזה לא יהיה. אבל החוכמה, הווה נתחכמה לו, אומר רשי למושיען של ישראל. ומי הוא מושיען של ישראל? להקדוש ברוך הוא. אומר פרעה, בואו ונתחכם לקדוש ברוך הוא. הוא מבטיח שאת כל עם ישראל הוא לא ישמיד, אבל חלק מהם כן. אם כך, בואו ונתחכם ונהיה חכמים יותר מלבן. וכך הסביר האדמור בעל הבית ישראל מגור, למה לא נקבע יום טוב על הנס שלא התממשה מחשבת לבן לעקור את הכל, כמו שעושים פסח על נס יציאת מצרים? התירוצו, היות שניתנה הבטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שעם ישראל יהיה תמיד קיים, מי שירצה להשמיד את כל עם ישראל לא יעלה בידו, ולכן מה שפרו עשה זה כן היה נס. מכיוון שפרו אכן יכל לפגוע רק בזכרים, כי על זה אין הבטחה שתהיה ישוע והצלה. ומכאן לעוד הסבר מעניין, מה אנחנו מזכירים את לבן בליל הסדר? צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. פרו לא גזר אלא על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל. הריטבו הוא שואל שאלה, מה העניין וירד מצרימה אצל ארמי עובד אבי? אומר רציץ אליעזר, רעיון נהדר. כתוב בפרשת מטות בספר במדבר, את בלעם בן באור הרגו בחרב. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, כשראה בלעם החוטה את פנחס הכהן רודף אחריו, עשה דבר כישוף, פרח באוויר, באוויר השמיים. מיד הזכיר פנחס את השם של הקדוש ברוך הוא, שם גדול וקדוש, ופרח אחריו, ואחז את בלעם בראשו והוריד אותו. שלף את החרב וביקש להרוג אותו. פתח בלעם פיו בדברי תחנונים, אמר לפנחס, אם תקיים את נפשי, כלומר אם תיתן לי להיות חי, אני נשבע שכל הימים שאני חי אני לא מקלל יותר את עם ישראל. ענה לו פנחס, אתה בלעם, אתה גם לבן הארמי שרצית לפגוע גם ביעקב אבינו, בו ובזרעו, ראית שזה לא עבד, ירדת למצרים כדי לאבד את זרעו. מיד שלף חרב והרג אותו. אם כן למדנו, קבלה הייתה בידיים של יונתן בן עוזיאל, לבן הוא בלעם. בלעם הוא גלגול נשמה של לבן, והוא לבן זה שנכנס בבלעם, ולבן ירד למצרים כדי לאבד את זרעו של יעקב. על בסיס זה נוכל להבין למה הגמרא מסכת סוטה י"א סנהדרין ק"ו אומרת שלושה היו בעצה לפרעה, הווה נתחכמה לו, בלעם, איוב ויתרו. מה בלעם יעץ? להרוג את כל עם ישראל. אם כן יוצא שהעצה של בלעם הייתה לאבד את כולם, אלא שפרעה קיבל רק חצי מהעצה לגזור על הזכרים ולא על הנקבות. וכדברי יונתן בן עוזיאל, שלבן הוא בלעם מופיע גם במדרש תנחומה. על בסיס זה אומר רציץ אליעזר, אפשר להבין את דברי האגדה. לבן הארמי הוא בלעם הרשע. לבן לא הסתפק במה שרדף אחרי יעקב כדי לעשות איתו רעם. לבן לא לקח מוסר ממה שהקדוש ברוך הוא מנע את זה ממנו, אלא הוא שמר את השנאה לו ולזרעו אחריו. וכשהייתה ללבן הזדמנות לפגוע בעם ישראל, הוא עשה את זה. לבן ירד למצרים לעקור את הכל. לבן ירד לגלגול אצל בלעם. הוא היה בטוח שפרעה ישמע לעצם, ולכן ארמי עובד אבי וירד מצרימה. הפירוש הפשוט הוא, אבי זה יעקב אבינו. הוא היה עובד אצל הארמי, זה לבן. בסוף, אבי זה יעקב אבינו, הוא ירד מצרימה, הוא עם הילדים שלו. על בסיס מה שאמרנו עכשיו, אומר רציץ אליעזר להסביר את זה כך. ארמי עובד אבי, יעקב עבד אצל הארמי זה לבן. ולבן וירד מצרים. לאיפה? אל בלעם, הוא שם לו למטרה לאבד את יעקב, ואם לא את יעקב, את הילדים שלו, ולכן וירד לבן למצרים אל הגוף של בלעם כדי לפגוע בעם ישראל. וכך אומר בעל ההגדה, פרעה לא גזר אלא על הזכרים, הוא לא קיבל את העצה של לבן שזה בלעם. אבל לבן רצה בעצה לעקור את הכל. ארמי עובד אבי. לבן, שהוא בלעם, רצה לאבד את כולם, ולכן וירד מצרימה. מי? לבן, שהוא בלעם. על בסיס הדברים האלה, אומר רציץ אליעזר, אפשר להסביר בצורה נפלאה, למה אנחנו מזכירים גם את ההצלה של עם ישראל ממצרים, אבל לא רק ממצרים ופרעה, אלא גם מלבן. כיוון שלבן הוא בלעם, הוא בלעם, הוא נותן העצה לפרעה. עוד נקודה חשובה שאנחנו מזכירים בהגדה. מתחילה, עובדי עבודה זרה. בזמן הקדום היינו עובדי עבודה זרה, תרח, אבותיו, ובגאולת מצרים קירב אותנו המקום הקדוש ברוך הוא והבדיל אותנו מן התועים, ואנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות. וכך מופיע בהגדה, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל בעבר הנהר. יהושע כשדיבר אל העם והזהיר אותם על אמונת השם, אמר להם, בעבר הנהר, נהר פרת, ישבו אבותיכם מעולם, מיום שנבראו, תרח, אבי אברהם, אבי נחור, ועבדו תרח ונחור, עבדו עבודה זרה. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, מאלה שיושבים בעבר הנער שעובדים עבודה זרה, וציוויתי אותו ללכת אל ארץ כנען, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, והרביתי את זרעו יצחק ויעקב עד שנהיינו לעם גדול. בעבודת השם האדם צריך לעשות חשבון נפש, לבדוק את המעשים שלו, לפשפש במעשים שלו. אבל חשוב גם להתמקד בעתיד ולא רק לחשוב שוב ושוב מלא רגשות אשמה על העבר, על התסכול, על האכזבה, על אי ההצלחה. בעל הדברי שמואל מסלונים אמר כך, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מתחילה, מי שמרבה לחשוב מתחילה, מה היה אתמול, מה היה שלשום, איך האדם נפל, איך הוא נכשל, איך היה מתוסכל, איך בזבז את זמנו, איך הוא טעה. מתחילה, מי ששוב ושוב בודק מה היה בהתחלה, מי שמרבה לחשוב על כך, מתחילה, זה עובדי עבודה זרה. הוא עלול לעקור את הכל, הוא עלול להגיע לעבוד עבודה זרה מרוב ייאוש, מרוב תסכול. אבל אחרי שאנחנו אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מי שכל הזמן חושב מתחילה, מה היה, איך נכשלתי ואיך נפלתי, זה יכול להגיע להיות עובדי עבודה זרה, מתחילה עובדי עבודה זרה. עכשיו, כשאדם מתמקד בעכשיו, מה עכשיו אפשר לעשות? מה עכשיו אפשר לשפר? איך עכשיו אפשר להתקדם? אם זה ועכשיו, אז קרבנו המקום לעבודתו. כך התקרב האדם אל עבודת השם. לא להתמקד שוב ושוב מה קרה, איך קרה. ודאי, האדם לא צריך לשחזר את ההיסטוריה וללמוד מהטעויות שלו, אבל מצד שני, לא להנציח אותם. כך אומר בעל הדברי שמואל, כתוב בפסוק לגבי אשת לוט, היא לא הייתה צריכה להביט לאחור, אל תביט אחריך. מי שמסתכל אל העבר, נעשה נציב מלח, הוא עומד, למה? בגלל שמנטלית, רגשית ומיואש, והוא לא מתקדם. מתוך ייאוש הוא לא עושה. וכך אמר בעל הלב שמחה מגור, על בסיס דברי הירושלמי, מסכת פאה פרק ח' הלכה ח', על רבי יוחנן וריש לקיש, הם היו הולכים לרחוץ בחמי טבריה. בדרך פגע בהם עני אחד, וביקש מהם נדבם. אמרו לו, כשנחזור מהמרחץ ניתן לך. כשחזרו, מצאו אותו מת. כנראה שבינתיים הוא מת מרעב. אמרו, לא זכינו לטפל בו בחייו, נטפל בו במיטתו. בשלב הזה יכולים הרבה אנשים לומר, איך הגיע לידי כזה משבר, כזו תקלה? איזה ייאוש, איזה תסכול, אני לא מוצא את עצמי. מה הם אמרו? לא זכינו לטפל בו בחייו, נטפל בו במיטתו. והקדוש ברוך הוא זיכה אותם שכשטיפלו בו, הם מצאו עליו כיס מלא דינרים, מלא כסף. ואז הם הבינו שהאדם הזה, הוא לא מת בגללם, כי כסף היה להם. אבל לזה הם זכו בגלל שגם בזמן שהכל היה נראה שחור כל כך, הם אמרו לעצמם, 100% עזרה, לא עשינו, לא זכינו לטפל בו בחייו, לפחות נעשה לא 100%, 10%, מה שיש, מה שאפשר, נטפל בו במיטתו. ובסוף הם גם כן ראו שהם לא היו אשמים. בואו נתאר לעצמנו שהם היו הולכים עם רגשות האשמה אלה לביתם, זה יכול לפגוע בכל מערכות החיים. אבל בעיקר מה שלמדנו, שגם כאשר האדם מרגיש שהוא עשה טעות, הוא רואה שהיה משבר גדול, הוא גרם לעני למות, שלא ייכנס לייאוש, לא יתמקד בטעות, אלא בשיפור. כמובן, פעם הבאה שלא יעשה את אותה טעות, אבל עכשיו יתמקד איך אפשר לשפר, איך אפשר לעזור. יש רעיון חסידי שאומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כל הזמן ידאג האדם שאש תוקד על המזבח, על הלב שלו, ועוד לא תכבה. אתה תדאג שלא תכבה. נכון, היו אבונות, נכון, היו חטאים, רחמנא ליצלן, אבל אל תכבה את אש ההתלהבות על ידי כך שאתה מזכיר לעצמך כמה אתה לא שווה, כמה אתה לא טוב, כמה אתה לא יעיל. אל תהיה רשע בפני עצמך. תתעודד, תתרומם, תתחזק. ונסיים ברעיון נהדר. אומר הגאון רב לוי יצחק ברדיצ'וב, חג הפסח קרוי גם חג הפסח וגם חג המצות. למה? חג המצות זה השבח שמשבח אותנו הקדוש ברוך הוא, שיצאנו ממצרים כשהדבר היחיד שהיה לנו זה המצות. לא היה לחם, גם לא ממתקים לילדים, שום דבר, רק מצות. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו בזה. ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא חג הפסח, שהוא פסח על הבתים של היהודים והציל אותם. כל אחד משבח את השני בבחינת אני לדודי ודודי לי. אני לדודי משבחים את הקדוש ברוך הוא פסח, ודודי לי הוא משבח אותנו חג המצות. ובהלל אנחנו אומרים פעמיים אנא השם הושיע נא, נא בגימטריה 51. למה? יש זמן תשובה 51 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. יש עוד זמן תשובה אנא השם הושיע נא, מי"ד בניסן היום עד חג השבועות. אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא, פעמיים. אנא השם הושיע נא, של חודש אלול עד שמחת תורה. זה הזמן שבו אדם חוזר בתשובה מתוך עירת הפחד. ומי שחוזר בתשובה מתוך עירה, זדונות נהפכות כמו שגגות. בזמן הזה צריך לברוח מן העבירות, ולכן בראש השנה גם אגוז לא אוכלים. אגוז בגימטריה ח'. פסח, זמן תשובה, אבל הפעם מאהבה. ול-51 יום, אנא השם הושיע נא, שבהם האדם שב אל הקדוש ברוך הוא, ולכן האגוז לא מרחיקים אותו עד רבה. נותנים לילדים אגוזים וכליות. למה? כי הפעם זוהי תשובה מאהבה. ותשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. זוהי האהבה הגדולה שיש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. לא רק אני לדודי ודודי לי של חודש אלול, תשובה מהיראה, אלא אני לדודי ודודי לי מפסח עד שבועות, תשובה מאהבה, חג הפסח. כך אנחנו מהללים את הקדוש ברוך הוא, וחג המצות, כך הוא מהלל אותנו. חג כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.